אהלן, אנחנו ביורו טריפ פרק 3. עוד מעט נתחיל פרקים בקצב, כי נתחיל הכדורגל, אבל לפני זה ניסים חליבה כאן ויוסי עדני חולה על כדורגל. אנחנו שואלים שאלות גדולות לקראת הפרמייר ליג שמתחילה ביום שישי. שלושה משתתפים, שלוש שאלות כל אחד, וזה הפריוויו שלנו לקראת הפרמייר ליג. מה המצב, חברים?
בסדר גמור, מה העניינים?
אני בסדר, אני עכשיו שם לב שאני, הקול שלי קצת הולך לאיבוד. אני לא יודע למה.
זה בגללי.
אבל...
בוודאות.
יש מצב שאני לא אשרוד את הפודקאסט הזה. אני עכשיו שם לב לצרידות. איזה הזוי זה. יאללה, בואו נתחיל. שאלה ראשונה, נשלח לנו...
שייק ביצים כזה, לא? גוגל מוגל של ה... גוגל מוגל, לא? של האשכנזים, איך קוראים לזה? גוגל מוגל? אתה שותה ביצים?
גוגל מוגל, כן.
ביצים מטבח, משהו כזה, לא?
זה הארד קור אשכנזים, וזה...
גפילטע פיש סטייל, כן.
כן, אבל זה כאילו להנגאובר, זה לא ל...
מה זה הנגאובר? אנחנו כבר בגיל שלא יודעים מה זה, נו.
לא, בגיל הזה אנחנו כבר יודעים, בגלל שאחרי בירה אחת אתה בהנגאובר, זה ה... טוב, חברים, אנחנו נתחיל את השאלות, שאלות רנדומלי לחלוטין, כן? אני לא זוכר למה הצבתי את השאלות, שמתי את השאלות ככה, אבל נתחיל. ונתחיל עם השאלה, האם טוטנהאם תיקח תואר סוף סוף? יוסי, אני חושב שאתה שלחת את השאלה.
נכון.
כן, אני. אז זהו, כי זה שאלה מאוד מעניינת, כי יש בה גם את השדים של טוטנהאם, גם את הסיפור הגדול של הארי קיין, עם... האם הוא יהיה השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה שלא לקח אי פעם איזה תואר קבוצתי, ואני חושב שדווקא מה שמתפתח בטוטנהאם מאוד מעניין, ואני חושב שהרבה זה בזכות הרכש הכי טוב שלה מאז יונג מינסון ב-2013, שזה אנטוניו קונטה, ואנחנו ראינו את ההשפעה העצומה שיש לבן אדם הזה על המועדון, על השחקנים, על עצם זה שארי קיין בעצם שוקל להישאר, והוא הפך את הקבוצה הזאת לווינרית, ועצם זה שהקבוצה סיימה מקום רביעי בעונה שעברה ומגיעה לליגת אלופות, יש פה משהו מאוד חיובי. גם הרכש שהגיע, איב ביסומה, ריצ'רליסון, איוון פרישיץ, לאנגלה שם גם נותן עומק בספסל, ודג'אג' ספנס, וזניולו עכשיו עוד צריך להגיע, יש שם הרבה דברים חיוביים, אני לא אומר שהיא מועמדת לאליפות, אבל כן, למה לא גביע אנגלי, גביע ליגה אפילו, יש פה איזה סיכוי טוב לקחת תואר, ואני מאוד מקווה בשביל הארי קיין, שסוף סוף בן אדם הזה ראוי, ולקבל את התואר הזה.
ניסים.
כן, כן, תראה, אליפות טוטנהאם לא תיקח, צ'מפיונס ליג טוטנהאם לא תיקח, אז משאיר אותה בגדול עם שני... מפעלים, שזה הגביע האנגלי וגביע הליגה. האם היא יכולה לקחת את זה? ברור שכן, כי יש לה מאמן שהייחודיות שלו זה בין היתר גם במאבקי נוקאוט. והרכש נהדר, כמו שציין יוסי. וגם הרכש בעונה שעברה, קולוסבסקי זה חיזוק נהדר לקבוצה, שהוסיף המון. אפילו קלמן נגלה נראה טוב במשחקי ההכנה, אומנם במשחקי ההכנה, אבל אתה יודע, עדיין הוא נראה טוב.
הוא היה מעדיף שם את בסטוני, אבל אתה יודע, זה
כבר... לא, אבל לאנגלי עשו עוול, הוא בלם הרבה יותר טוב ממה שעשו ממנו, בעיניי. חשפו אותו בברצלונה, נחשף להרבה מאוד התקפות. כן, כן, הוא יותר טוב ממה שעשו ממנו.
אני מסכים. וגם במערך של שלושה בלמים, זה מחפה על הרבה פגמים במשחק שלו, וזה גם נותן לו חופש התקפי. במשחק האחרון הוא... נגד רומא, הוא ממש עלה קדימה, הוא הרים כמה כדורים טובים, זאת אומרת, יש לו חופש, למרות שאני עדיין חושב שמכל השחקנים שיוסי ציין, וגם אני עושה את קולוסבסקי, הרכש הכי טוב שטוטנהאם זה קוטי רומרו, הבלם הארגנטיני, שהוא פשוט מפלצת הגנתית, והוא משדר לטוטנהאם, אז האם לטוטנהאם יש סיכוי לקחת תואר? גביה, יש סיכוי, תחרות תהיה קשוחה מאוד, הליגה האנגלית ממשיכה להשתפר משנה לשנה, לא סתם מן הסופר ליגה חדש, אז סיכויים יש, אבל אתה יודע,
כן.
אחרי הכל זה טוטנהאם, ארי קיין יעשה את הקריירה מתואר ולתואר, אני משער.
אני אומר את זה כי יש גם עומק, וחשוב בעונה ארוכה, ואתה יודע שיש גם ליגת אלופות, וגביע הליגה, שזה עוד מלא משחקים, יש לטוטנהאם הרבה עומק, גם עם ריצ'רליסון, אם זניולו יגיע, אז בכלל יהיה לה כל כך הרבה כלים התקפיים, אז ככה שגם העומק פה מדבר, והיא עשתה אחלה רכש.
אני רואה את זה כעונה הראשונה מלאה של קונטה בטוטנהאם, ובקיץ אנחנו יודעים, זה מאוד מפורסם גם באיטליה וגם באנגליה, הוא קורע את השחקנים, ואז כולם נכנסים לכושר שהוא רוצה שהם יהיו בו לאורך העונה, אז כאילו השחקנים כולם בתוך התבנית תנועה המאוד מובהקת של קבוצות של קונטה, הם עם ההתנהגות והכושר שהוא רוצה, וזה מאוד מאוד מסוכן. טוטנהאם קבוצה שיכולה לזכות בתואר, בהחלט, האם באליפות, אני לא חושב שהם כל כך טובים, איכותיים ויציבים, בטח לא כמו ליברפול או מנצ'סטר סיטי, אבל הם בהחלט יכולים להיות הרבה יותר טובים מצ'לסי. ואיזושהי חליקה של ליברפול, מנצ'סטר סיטי קצת רב, סוואה מדי ומשהו, וקונטה ידע איפה ללחוץ על הגז, יש לו את הקילר אינסטינקט, טוטנהאם, קבוצה שיכולה לזכות באליפות.
ומוסיף בכוכבית, מסע הרכש שלה לא הוא שלם, יוסי ציין פה את זניולו, שהוא הכבולות שלה, וגם מחפשים שם חיזוק לנדת המגן הימני, רק להיפטר מאמרסון.
אבל כמו שיוסי אמר בעצמו, הרכש הכי חשוב זה קונטה.
ופרטיצ'י, משקם פה את השם שלו, אחרי שהוא נרמס והוכפש ביובנטוס, הוא עושה פה עבודה מצוינת ביחד עם קונטה ברכש, כל הפגיעות לפי דעתי, אומנם הליגה לא התחילה, אבל אתה רואה שיש פה שחקנים איכותיים בעסקאות יחסית זולות בשוק המשוגע של היום, אתה יודע, היום פורסם שלסטר רוצה 100 מיליון אירו על וסלי פופנה, מוכשר אשר יהיה 100 מיליון אירו על בלם בן 21. השוק משתגע, הוא חוזר לפרופורציות אחרי...
לא, הוא לא...
אתה תראה, הוא מתרושש אחרי קורונה.
בסדר, אבל אף אחד לא ישלם 100 מיליון יורו על פופנה.
לא, אבל ישלמו 65-70.
לא בטוח, אני לא בטוח בכלל.
צ'סי רעבה לרכש.
אני לא רואה את הרוכשים, לא משנה. שאלה שנייה. דרווין יונז מול הרלינג הולנד, למי תהיה השפעה גדולה יותר על הקבוצה?
שאלה טובה, מי שאל? זה יוסי, לא?
כן, שאלה של יוסי.
שאלה טובה, יוסף. אני הולך עם הולנד, למרות ההחמצה המסעזעת שלו, שכל הרשת מדברת עליה. אני חושב שרק במנצ'סטר סיטי אנשים יבינו כמה הוא חלוץ מפלצתי, בממדים באמת חריגים לחלוטין, לא סתם אני נהנה לכנות אותו אחרי הנורווגי, הוא באמת חריג בעיניי. דרווין נוניז, אחלה שחקן, נהדר, אבל אני חושב, יש פה איזה דיסוננס כזה, כי בגדול השיטה של קלופ עובדת יותר למען חלוצים, והיא תעבוד יותר למען נוניז, והלנד צריך לעבוד יותר קשה בתוך השיטה של גוורדיולה בשביל למקסם את עצמו, אבל כשחקן ברור שאני לוקח את הלנד לפני כמעט כל חלוץ היום בעולם,
אבל למי תהיה את ההשפעה יותר גדולה, כי זה שתי קבוצות שהיה חסר להם חלוץ טבעי, ליברפול עוד יותר, כאילו כמה שנים משחקת עם פרמינו, עם מנה, עם ז'וטה, כאילו סוף סוף יש לה את התשע האמיתי, לסיטי זה רק שנה שעברה, כאילו היה חסר.
כן ולא, גוארו דאח כבר כמה שנים, וגוארדיולה גם משתמש לא פעם בארכיב סטרלינג כחלוץ מדומה.
נכון.
ואתה ראית בהרבה מקרים בשביל סיטי ש... הכדור אצלם בשליטה שלהם גבוה מאוד והם עובדי עצות, אתה יודע, אין לך את הדריבל כי ההגנה מאוד נמוכה וחוסמת את כל הנתיבים, ואחד כמו הולנד שהייחודיות שלו זה הזינוק על הריבאונד, להשתחל בין שני בלמים, הקילר אינסטינקט הזה, תחשוב עליו עם הרמות של קנסלו ודבריין לצורך העניין, אני חושב שהוא יכול להיות מפלצתי, מצד שני, אתה גם יכול להגיד את זה על דרווין נוניז והרמו של טרנט אלכסנדר ארנולד, אבל אני עדיין חושב שהלנד בדו-קרב הזה יהיה הרבה יותר משמעותי מ...
כן, גם צריך לזכור שסיטי אף פעם לא שיחקה עם חלוץ כזה,
נכון.
ופפ גוורדיולה יודע מה לעשות עם חלוצים, כאילו, מדברים הרבה על הכישלון עם זלטן איבראימוביץ', אבל זלטן איבראימוביץ' אף פעם לא התאים לסוג הכדורגל של פפ. פפ יעשה עם הולנד הרבה ממה שעשה עם רוברט לבנדובסקי, הוא יהפוך אותו למעין מכונת כדורגל כזאת שמזהה שטחים טוב, אתה יודע, הוא יסיים מהלכים, נונז יהיה משמעותי, אבל הולנד, כן, בגלל שהוא טוב יותר לדעתי, יהיה משמעותי יותר, ובאמת ברגע שזה, מה שנקרא, החשבון ייפתח, יהיה קשה לסגור אותו. נכון? מגן הקהילה היה אכזבה, אבל זה, בסופו של דבר, זה משחק ידידות, נגד קבוצה מאוד מאוד טובה, אז לא הייתי מסיק על זה יותר מדי מסקנות.
שתי נקודות לגבי רק הולנד, במשחק הזה מגן הקהילה, עד דקה 30 הוא נגע 3 פעמים בכדור, הוא לא היה במשחק, זה היה באמת נראה שסיטי באמת לא רגילה לשחק עם חלוץ 9, אבל באיזה שלב זה קצת נפתח לו, והוא כן הגיע להזדמנויות, ניסים הזכיר את ההחמצה מזעזעת בסוף, אבל הוא הגיע גם להזדמנויות טובות, כי ברגע שבאמת סיטי ידעו לחפש אותו גם לעומק, גם ניצלו את משחק הראש שלו ואת הגובה, אז כן ידעו לנצל אותו. אני חושב שייקח זמן אולי שגם להולנד להיכנס לתבניות של פפ, אבל כמו שאמרת גם דסקל, הולנד יכול באמת להפוך לחלוץ הרבה יותר שלם תחת פפ. מה שכן, גם ראיתי הרבה דברים טובים מנוניוז, כאילו נראה לי שפשוט שניהם ייתנו השפעה די דומה לקבוצות, ואנחנו נראה עוד פעם כאילו קרב ראש בראש עד מחסור אחרון בין שתיהן. אני כאילו, אני חושב ששניהם ישפיעו על הקבוצה באופן די שווה, כי ליברפול היה חסר לה את החלוץ 9 הזה, ופתאום יש לה איזה מין חלוץ ענק כזה, נוכחות עצומה בתוך הרחבה, זה לא רק טרנד, זה גם רוברטסון, זה גם אנדרסון שיודע להכניס את הכדורים. אני חושב שיש פה אולי איזה קרב ראש בראש על 20 שערים פלוס בפרמייר ליג, יהיה מעניין, יהיה קרב מעניין בין שניהם, אני כאילו מת כבר לראות איך זה יתבטא בפועל במהלך העונה.
כאילו, ליברפול ומנצ'סטר סיטי טובות בכדורגל.
לגמרי.
שאלה שלישית, כיצד מנור סולומון השתלב בפרמייר ליג, ומה סיכויי ההישרדות של פולהאם?
שוב שאלה של יוסי.
כן.
ושוב אחלה שאלה.
אני דווקא שמעתי אותך, ניסים, מדבר על זה בטרנספר מרקט בוואן, ואהבתי את זה, כי תכלס, פולהאם משחקת 4-3-3, כשבעמדת הווינגר השמאלי פתחו במשחקי ההכנה, קבענו בין ה-30, אנדריאס פררה שהוא בכלל קשר התקפי, בובי ריד, ג'מייקני, שיכול לשחק גם בגף ימין.
ימה.
העמדת, כן, והעמדה הזאת של הכנף שמאל תפורה על מנור, ויש לו את כל הסיבות והסיכויים להיכנס לשם ולהשתלט על העמדה הזאת. כאילו זה, יש לו את כל הסיבות בעולם, נקודת הפתיחה המושלמת, להצליח במערך הזה, ואמרת שם גם כמה דברים מעניינים, ניסים.
כי תראה, קודם כל פולהאם הוא קבוצה מאוד מאוד מעניינת, עוד לפני המסע רכש שלה, והיא עשתה מסע רכש נהדר, ויש לה מאמן, סילבה הפורטוגלי, שדוגל בכדורגל מהיר של התקפות מעבר מהירות, והוא אוהב את משחק האגפים, והיא קבוצה באמת מסוכנת, ויש לה את אחד החלוצים המסוכנים והטובים יותר בצ'מפיונשיפ, ששבר גם מציע כיבושים בצ'מפיונשיפ, אלכסנדר מיטרוביץ'. אני חושב א', שפולהאם לא רק שהיא תשרוד בליגה, אני חושב שהיא תהיה אחת ההפתעות הטובות, הנעימות של הליגה. ואני נוטה להאמין שמקומו של מנור סולומון, אומנם כמובן הוא לא מובטח, אבל אני נוטה להאמין שהם יודעים בפולהאם מה הם קיבלו לידיים שלהם, את אחד הדריבליסטים הטובים באירופה, במיוחד בדרג השני של אירופה, אם נקרא לזה ככה. ופולהאם אוהבת דריבליסטים, והיא אוהבת להתקיף מהאגפים, בעיקר מאגף שמאל, אגב, מאוד מאגף שמאל. המגנים השמאליים שלה עושים המון חתיכות פנימה, כשהווינגר מרווח לקו, ומנור סלומון חי את הקו, חוץ מאשר אצל ווילי, שהוא סירס אותו לחלוטין, אבל זה נושא לשונה לגמרי. ואני א' מאמין, כמו שאמרתי, שפולהאם תשרוד ואפילו תפתיע, ואני חושב שאנחנו נראה עונת בכורה סולידית וטובה ממנור. יש לי אמונה טובה בפרויקט הזה של פולהאם. וקווין אמבאבו הגיע, שהוא קלף פיפה מאוד פופולרי.
אני חושב שקבוצות כמו אברטון, סאות'המפטון, לידס, ואולי ברנטפורד, יכולות להיות גרועות יותר מפולהאם העונה. יכולות, כן? אגב, ברנטפורד עכשיו זה די ברייקינג ניוז, מביאה את מיקל דאמסגרד,
נכון.
שהוא שחקן מדהים, מדהים.
פנטזיסט, כן.
כן, ואגב, אני לא כל כך מצליח להבין איך הוא נשאר בסמפדוריה כל כך הרבה זמן. באמת.
הוא לא הצליח כל כך. היה לו אחלה יורו, ואחרי יורו הוא נכבה.
יכול להיות, אבל הוא לא צריך לשחק בסמפדוריה. הוא שחקן כאילו לרמה הרבה יותר גבוהה, והוא הולך לשנות, כי לברנטפורד היה בעיה, הם איבדו את אריקסן, ואריקסן, למרות שהוא הגיע והוא שיחק רק ממרץ, אריקסן היה היצרן מספר אחת של הזדמנויות by far אצל ברנטפורד, ואין להם את הפליימקר הזה, ועכשיו יש להם. הוא בסמפדוריה, הוא בדרך כלל נתקע כזה בכנף, הוא צריך להיות הרבה יותר במרכז, הוא שחקן הרבה יותר מרכזי, הוא שחקן עם כישורים מופלאים, וברנטפורד הולכת ליהנות ממנו.
אז אני פחות אופטימי מניסים, כי עדיין פולהאם לא עשתה איזה רכש מדהים מבחינתי, הביאה את
יביא אחלה רכש, קווין אמבאבו, נדר, וז'ואר פליניה.
כן, נכון, ז'ואר פליניה הביאה. אני חושב שעדיין יהיה לה מאוד קשה, זה אולי מתקשר לשאלה הבאה, או זה, בורנמות מבחינתי מועמדת ראשונה לירידה. עוד קבוצה שיכולה להיכנס למאבקי הישרדות זה לסטר, שגם נדבר
עליה. אז אתה יודע מה? יאללה, בוא נשאל, בוא נגיע ללסטר. ניסים, הייתה לך שאלה על לסטר, ושאלה מאוד לגיטימית, מה לעזאזל עובר על לסטר? והיא היחידה שלו רכשה עד כה העונה בשבע הליגות הבחירות, מה קורה עם לסטר? דרך אגב, כשהסתכלתי על הנתונים הכלכליים, הקבוצה פשוט מדממת, מפסידה הרבה מאוד כסף, ובגלל זה היא גם תאבד את קספר שמייקל, והיא גם לא מצליחה לרכוש אף אחד. כן. לא מצליחה לרכוש שחקנים, ותמכור את טילמנס כנראה.
וגם מדיסון, ניקוסל מאוד רוצה אותו, 50 מיליון לירות סטרלינג. משהו לא טוב עובר על לסטר, ובגלל זה אמרתי שהדעיכה התחילה גם בעונה הקודמת. בגלל זה אני חושב שאם יש קבוצה שיכולה להיכנס למאבקי ההישרדות, זוהי. יהיה מאוד מעניין מה קורה איתה, באמת.
התחלתי לחוב קצת את הנושא, והבנתי שיש שם חובות של מאות מיליוני פאונד של לסטר.
כן.
אולי זה השקעות שלה בקומפלקסים, אולי זה השקעות שלה באצטדיון, אולי זה השקעות...
נכון, היא השקיעה בקומפלקס מדהים מבחינת.
נכון. אבל יש שם באמת, כמו שאוריאל תיאר את זה, כדימום כלכלי, ואני חושב שהם הולכים לעונת הבראה כלכלית, הם פשוט מנסים למכור כל נכס נזיל שלהם, ג'יימס מדיסון שציינת הוא רכש נזיל, יורי טילמנס רכש נזיל, קספר שמייקל זה עסקה מוזרה, אבל כנראה שהוא דחף החוצה, אולי גם ניסו להיפטר מהשכר שלו, אתה יודע, רוצים להביא שחקנים עם שכר יותר נמוך, אני חושב שאנחנו נראה לסטר בינונית, ואפילו עם סכנה להגיע לתחתית.
יכול להיות שזה התחיל סליחה שאני קוטע, יכול להיות שזה התחיל עוד מהאסון הנורא של הבעלים, ההתרסקות של המסוק, מתי זה היה? לפני איזה 3 שנים? יכול להיות שמשם זה נחיתה נחיתה, שזה משחק מילים...
התרסקות אורקה.
כן,
תראו, לסטר בבעלות תאילנדית, ואנחנו יודעים ש... בתאילנד אתה צריך להיות בקשר טוב מאוד עם הצבא התאילנדי בשביל בעצם לנהל את העסקים שלך, ואם אתה לא בקשר מעולה עם הצבא התאילנדי, אתה עשוי להתקל בבעיות, בבעיות שם, בבעיות להרוויח כסף, בבעיות להזרים כסף החוצה, ויכול מאוד להיות, מה שיוסי אמר, ששוב, זה ספקולציה, כן? כי אנחנו לא יודעים באמת מה קורה, אבל מאוד יכול להיות שזה שהבעלים שם בעצם התרסק עם המסוק והשאיר את הקבוצה בידיים של הבן שלו, יכול מאוד להיות שהקשרים האלו עם הממשל והצבא דאחו. יכול להיות שזאת הבעיה, אבל באמת זאת קבוצה שיכולה לרדת ליגה. כלומר, איך שהם נראו בחלקים מהעונה שעברה, הם נראו ממש ממש גרוע, ואני לא אתפלא אם הם יהיו בסכנת ירידה עד ממש מאוחר לתוך העונה.
אני איתך במחשבה הזו.
טוב, יאללה, משהו שמח. כמה רחוק ארסנל יכולה ללכת, ו... אספתי את הנתונים מהפרי-סיזן שלהם, מעונות הידידות, הם נתנו סדרת משחקים, שישה משחקים, שישה ניצחונות,
משחידים, כן.
כבשו 35 שערים, באמת נראים כוח לוחץ וקבוצה מגובשת. צריך להגיד משהו. ארסנל בעונה שעברה ניצחה רק 4 משחקים פחות מאשר ארסנל בעונת הבלתי מנוצחים ב-2003-2004. זה עדיין לא הספיק לליגת האלופות. ארטטה רשם הכי הרבה ניצחונות בעונה מאז שארסן ונגר עוזב את המועדון. עכשיו, אחת מהסיבות לנפילות האלה שאפיינו את ארסנל בעונה שעברה, זה היה העומק בסגל, שזה בעצם לא היה עומק, זה היה עומק בגובה של בריכת ילדים. זה מה שזה היה. וארטטה התייחס לזה בסוף העונה, הוא אמר, אם תראו את תקציב השכר שהיה לנו בתחילת העונה ומה שיש לנו עכשיו, אז היום ולילה, התחלנו את העונה עם 28 שחקנים וסיימנו את העונה עם 19. ומה-19 האלה הייתי אומר שיש לפחות 6 שאינם שחקני פרמייר ליג לגיטימיים וראויים, מה שאומר שכששחקן הרכב נפצע, מי שנכנס במקומו...
זה גרנד שחקן... ג'קה.
כן, לא, הוא שחקן לא טוב מספיק לפרמייר ליג, כן, וזה, כן. וזה מה שקרה. הקיץ, אדו, המנהל הספורטיבי וארטטה, הביאו איכות וגם ניסיון פרמייר ליג, והשחקנים כולם מתאימים לשיטה של ארטטה, כולם באופי שארטטה רוצה, שזה הרבה קפטנים בסגל, קפטנים של נבחרות לאומיות, קפטנים שהיו בקבוצות שלהם, קפטנים בנוער, יש עומק פתאום. ואם בלם נפצע, לא חייבים לשחק עם רוב הולדינג, וזה טוב. אבל אני מפחד להיות אופטימי מדי, בגלל שזה ארסנל, זה נראה לא רע.
כן. אז זהו, אז אני מאוד אוהב את מה שעובר על ארסנל בשנים האחרונות, ואנחנו תמיד מדברים על איזשהו תהליך כמילת גנאי, אבל יש שם תהליך מאוד יפה שקורה. עונה 19-20, עונה שארטטה הגיעה, מקום שמיני עם 56 נקודות, עונה לאחר מכן מקום שמיני, אבל עם 61, עונה שעברה מקום 50-69 נקודות, 2 פחות מטוטנאם שהלכה לליגת האלופות. יש פה מאוד תהליך הדרגתי, אבל גם מבחינת הרכש, וגם אדו עושה עבודה טובה, ואנחנו רואים שהשחקנים שכביכול היו, הרוויחו שכר גבוה, כמו וילן, כמו אובמיאנג, עזבו את המועדון, והגיע רכש מאוד מאוד מוכשר, גם רגע לפני הפריצה. בהתחלה הגיעו קיץ 19, וויליאם סליבה, קיירן טירני, מרטינלי, סאקה עלה מהנוער, מאנדר 23, קיץ אחרי זה תומאס פרטי, גבריאל, אודגור, שהגיע מהשלב באמצע העונה, קיץ קודם בן ווייט, אודגור נקנה, רמסדל, תומיאסו, והקיץ גבריאל ג'זוס וזינצ'נקו, פאביו ואירה, וגם מרקינוס ווינגר, ברזילה בן 19, הגיע מסאו פאולו.
כן, הוא יותר כאילו לעתיד, זה לא...
נכון, זהו, אבל כן מאוד אופטימיים, ויש פה חשיבה לא רק לשנה הקרובה, גם ברכישה הזאת, אומרים שהם מאוד בונים עליו לפרויקט, ויש פה תהליך מאוד הדרגתי של 3 שנים, שאני חושב שהשלב הבא צריך להיכנס ליגת אלופות, ופה ארסנל באמת יכולה, עד כמה היא יכולה לדבר, זה מקום רביעי. באמת, מקום רביעי יכול להיות התקדמות מאוד טובה, ואני חושב שהיא, כאילו, התסריט האופטימית זה מקום רביעי. לא מעבר לכך, אולי שלישי, אבל ליגת אלופות היא באמת יכולה לקבל, להגיע אליו.
אני חושב שארסנל תהיה טובה יותר מטוטנהאם, אני חושב שארסנל תהיה טובה יותר מצ'לסי, אני חושב שגבריאל ג'זוס יהיה הפתעת העונה. היום הסתכלתי אגב בפנטזי של הפרימייר ליג, 70% מהמשתמשים בחוץ גבריאל ג'זוס, כנראה ש...
כן, זה סי או משהו, לא, אני לא...
אני לא סגור על זה, אני לא כזה עוקב אחרי הפנטזי, זה פשוט קפץ בטוויטר, אז זה כזה משך לי את העין. אני יכול להגיד בשיא הכנות שלא הייתי מחסידי ארטטה, הייתי בהתחלה הוא נורא שיאמם אותי ולא הבנתי בכמה, מה מנסה לעשות עם הקבוצה הזו, אבל העונה האחרונה הייתה עונה תפנית, עם 4 שחקנים שהפכו את שחקני הרכב, כמו שציינת, שחקני הרכש, וההגעה של גבריאל ג'זוס היא בעיניי בשורה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שהוא שחקן הכי, בין השלושה לא מוערכים ביותר בפרימייר ליג של השנים האחרונות, אני חושב שהוא...
והוא מקבל את עמדת ה...
אצל גוארדיולה.
אז זהו, פה הוא משחק את 9, בסיטי הוא היה משחק באגף, והוא מקבל את הבמה המרכזית. עוד כאילו נתון שהיה חשוב לי להגיד, הגיל שהרכב נגד סביליה היה 24.6 שנים. כלומר, יש פה קבוצה מאוד צעירה, עם המון המון פוטנציאל.
ואני חושב שאנחנו הולכים לראות את עונת הפריצה האמיתית, באמת, של בוקאיו סאקה, שחושב שהוא טינג'ר אנגלי המוכשר ביותר כרגע, ושל גבי מרטינלי, שהוא הולך להיות ילד מפלצת.
אגב, הוא נראה מדהים, השינוי הגופני שהוא עבר, הוא נראה גבר פתאום, כן? אבל, אז זה עוד שאלה שאתה שואל, ניסים, איזה שחקן צעיר הולך לפרוץ השנה?
זו שאלה מצוינת שאני שאלתי.
כל הכבוד ניסים,
נכון,
שהצלחת להחמיא ככה לעצמך, כל הכבוד.
אם אתם לא עושים שום דבר בלידון, אז אני ככה חייב להכניס את זה לרדאר. הייתי אומר מולו סולומון, הוא לא צעיר, ואני אלך דווקא לשחקן שעזב את פולאם ועבר לליברפול, אני חושב שזו עונת הפריצה של פאביו קרווליו.
ניסים, זה לא בסדר, לקחת לי אותו.
מכילה, אבל אני באמת חושב שהוא שחקן, הוא מאוד מזכיר לי את קוטיניו, מאוד מזכיר לי את קוטיניו, גם בחיצוני אגב, אבל בסיום המשחק שלו מאוד מזכיר לי את קוטיניו, אני חושב שהוא יכול לפרוח אצל ליברפול, שצריכה יצירתיות לפעמים באזור של המספר 10, אין לה הרבה כזה, וכבר יכול להיות כזה, ואני חושב שתחת קלופ הוא יכול לעשות איתו פלאים, כשאני אומר עונת פריצה, אני מכוון פה לאיזה 15-20 שערים, אתה יודע, 5 שערים, 5 בישולים, אני חושב שלעונת פריצה בליברפול הזה יכול להיות נהדר בליגה. הוא השחקן הראשון שקפצתי לראש כששאלתי את השאלה הנהדרת הזו.
היי יוסי, תן לי שחקן שאתה חושב שהוא...
לא, אז אני אחזק את, כי אני בחרתי בפאביו קרווליו, וכאילו, ולמה בעצם הוא מזכיר את קוטינו, כי הוא, ליברפול לא משחקת עם 10, היא משחקת את 4-3-3, ונגד סיטי הוא נכנס באגף שמאל שם, זה בדיוק העמדה הזאת של האינסייד פורוורד כזה, שחקן שנכנס לתוך השטחים על ספייסים האלה, spaces, ופפ ליינדרס, העוזר של קלופ, אומר עליו שהוא שחקן שמרגיש ממש בנוח בין הקווים, וזה חשוב לליברפול, כי זה שחקן מעט שונה ממה שיש, וגם מבחינת שחקני הקישור, אז הוא הדריבליסט הזה שיכול לקבל את הכדור בין, אתה יודע, בשטחים הצפופים האלה, גם נגד קבוצות שמשחקות עם קו הגנה נמוך, ואני חושב שיש לו גם את המשחק הלחץ, זה מה שהתחיל את השער האחרון של ליברפול, הוא חטף את הכדור לברנרדו סילבה, לחץ עליו ובעצם נכנס לתוך החווה אחרי שהוא מסר לסלח, אז יש לו באמת אלמנטים מאוד חשובים לליברפול, כמו שאמרת ניסים, אלמנטים קצת שונים ממה שיש, שהיא מקבלת משחקני האגף שלה והשחקני קישור, אני גם חושב, אחלה שחקן, מאוד.
אני חושב שהשחקן הצעיר שיפרוץ יגיע דווקא ממנצ'סטר יונייטד.
מגרנצ'ו?
כן.
מגרנצ'ו ילד מוכשר.
ואריק תנח יודע לקדם את השחקנים הצעירים, הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד הרבה בשביל לקדם את השחקנים הצעירים האלה, ואני חושב שגרנצ'ו, שנראה טוב בכל פעם שהוא מקבל דקות משחק, יכול לפרוץ, תלוי איפה הוא יקבל את המקום שלו בהרכב, אם בכלל, אולי הוא יהיה סופר סאב או משהו, אבל מנצ'סטר יונייטד הייתי מסתכל על זה שם, בגלל שבאמת תנח יודע מה לעשות. הרבה באנגליה מדברים על הרווי וייל, שהוא השחקן הצעיר של צ'לסי, שיחק, הקפטן של נבחרת אנגליה אנדר 19 שניצחה את ישראל בגמר. אולי נראה הרבה יותר מקול פלמר של מנצ'סטר סיטי, שהוא גם כן מישהו שפפ גוארדיולה רוצה כאילו לפתח אותו בסגנון פיל פודן.
כן, אבל הבנתי שהוא יצא בהשאלה, זה הדיבורים כיום, הוא כנראה יצא בהשאלה.
כן, צריך לראות, אולי השאלה בפרמייר ליג.
כן, בפרמייר ליג, בפרמייר ליג.
ויש שני שחקנים מצוינים בקריסטל פלאס, שממש עושים לי את זה, וזה מלקום אבויווי, אבויווי, מלקום באמצע, למרות שהוא שחקן כנף ימין, ומייקל אוליסה, ששניהם יכולים לשחק בכנפיים, יחד עם זה, משהו, הם יכולים להיות מאוד מרשימים. טוב.
אני חייב להגיד שחלקתי מעלית עם הרווי וייל, שנסענו לזה, לטסנו לגמר, נכנסנו למסיבות עיתונאים ונשארנו שם, ואז אני ורונדור נכנסים למעלית, לרדת לכיוון איפה שכל השחקנים, ופתאום נכנסים איתנו הרווי וייל, המנג'ר והגביה. קיצור, זו הייתה חוויה מעניינת. אחלה שחקן. רציתי לשאול אותו אם הוא מתכוון לקבל דקות בצ'לסי, אבל שם עצרו אותי הדוברת של הנבחרת, אז הוא לא הסכים לענות.
הוא נראה ילד חמוד כזה שיכול להיות בריון, כאילו.
כן. לא, לא, אבל הוא מאוד מוכשר, הוא זכה בפרס האקדמיה, השחקן המצטיין באקדמיה. מאוד מעניין מה שצ'לסי, יכול להיות שמבחינת כל מה שקורה שם, שהיא לא מצליחה להביא שחקנים, אז אולי הוא יקבל פתאום דקות.
אגב, הם כן מצליחים להביא שחקנים, הביאו את סטרלינג, הביאו את קוליבאלי, כל השאר הלכו לברצלונה. שאלה, האם ניוקאסל הופך את העונה לכוח משמעותי בצמרת? עכשיו, זו השאלה המצוינת שלי, דרך אגב, ניסים. לצערי, ניוקאסל לא נבנית בצורה גרועה, לא שופכים שם סתם כסף, הביאו את דן אשוורת, שניהל את ברייטון בצורה מאוד חכמה וטובה, היה גם המנהל הטכני של נבחרת אנגליה, וגם שם עשה עבודה טובה מאוד, איש כדורגל אמיתי ורציני, שיודע לבנות, אז ניוקאסל אולי לא תתחרה העונה לטופ 4, אבל אם היא תתקרב לטופ 6, ואולי אפילו תיכנס לטופ 6, אם לא העונה, אז בעונה הבאה, ולצערי הם הולכים להיות כוח משמעותי ומאוד רציני בפרמייר ליג.
אבל שוב, כמו שאמרת, לא בשנה הבאה.
לא. כן, לא, לא, אני מסכים. אני
אבל הם יהיו טובים.
הם יהיו טובים, אבל לא טופ 6.
אני חושב שהם קיבלו איזה סתירת לחי כזאת, שאמרו, טוב, אולי כבר נביא את נימר וזה כוכבי על, אבל הם קיבלו איזה, אולי איזה ככה חזרה למציאות שדווקא עושה להם טוב, כי הם בונים את הקבוצה בצורה מאוד ככה הדרגתית, לא שופכים איזה כסף מטורף. הביאו בעונה הקודמת את טריפייר, את ברונו גיימרה, שעשה עונת בחורה נהדרת, ואחלה רכש, סוון בוטמן, הקיץ, מי טארגט, ניק פופ, שוער מעולה, ג'יימס מדיסון אולי יגיע, טימו ורנר אולי אופציה, כלומר זה השחקנים האלה שיכולים לפרוח במועדון, אז אני משאר מקום 7-8, הם יהיו מאוד מרוצים מזה, וזה מקום באירופה, קונפרנס או ליגה אירופית אולי, אולי גביע.
מעניין, אבל כן, הם לא הגיעו לטופ 6, אבל אני דווקא אוהב את זה, אני אוהב לראות שהם לא שפכים כסף ולא הולכים ל... בוא נפיע את נאמר, כמו שאמרת, כל מיני שטיות כאלה, למרות שהוא, אני מואב ונאמר, הוא לא קשור לזה. אני אוהב את הבנייה שלהם, אני חושב שהיא חכמה, שהיא מדורגת בצורה מאוד חכמה, הם בונים את זה בצורה ממודרגת, ואני אוהב את הדיאר, הדיאר מאמן מאוד מאוד טוב, אני אוהב את העבודה שהוא עושה, יש בו כזה סטייל כדורגל אנגלי של פעם כזה, ואני מחבב את הסטייל.
אני, וזה מעביר אותנו לשאלה, מי המפוטר הראשון של העונה, מבין המאמנים.
אני החלפתי אתכם,
אז אגב, אני בדקתי לפי סוכנויות האימורים, המועמד הבולט זה פרנק למפארד, מיד אחריו רלף הוזנהוטל, ג'סי מרש שלישי, ואני רוצה להציע את טדי האו, כי אם הוא לא מתחיל מספיק טוב, ויש את מאוריסיו פוצ'טינו על הספסל, לא יודע, מה שנקרא, כאילו רצף של שלוש תוצאות גרועות, ואדי האו יכול לעוף מהר מאוד, בגלל שפוצ'טינו מחכה להצעה מניוקאסל.
פוצ'טינו אוהב את הפרימייר ליג, אני הולך להציע, מעניין איפה הוא נמצא, איפה נמצא טוחל ברשימה הזו?
או...
איפה הוא מורד?
טוחל לא בטופ 10.
לא בטופ 10, אז אני... יש לי וייב על טוחל. אני חושב שהגיע בעלים חדש, אני חושב שהוא יוצא לראות כדורגל מאוד הרפתקני ויפה, טוחל לא יספק את זה, אני חושב שצ'לסי קצת בטילט, אחרי הפספוסים עם רפיניה ודמבלה גם חצי כוח וגם קונדה, יותר מדי פספוסים ברכש, אני חושב שהעצבים מבעבעים שם מתחת לשטח.
כן, אבל זה לא אשמתו.
לשלם אז... על זה את המחיר. לא, לא, ברור שזה לא אשמתו. אני חושב שהעשרה המחזורים הראשונים לא יאירו פנים לצ'לסי, ואני חושב שזה שטוח לשלם על זה ממש ממש מהר. וגם הזכרת את פוצ'טינו, שהוא אחלה אופציה למאמן 4-3-3, שאוהב כדורגל לכאורה התקפי, אתה יודע, מתאים לבעלים אמריקאי שרוצה שהצעצוע שלו יבריק ולא יהיה צעצוע תכליתי וגרמני סטייל טוחל, כי מבריק הוא לא.
אני דווקא הולך על האופציה, כאילו מה שאמרתי על בורנמות, סקוט פארקר, אני לא רואה את בורנמות עושה יותר מ-10 נקודות, כאילו 5-10 נקודות במחזורים הראשונים, כאילו לא רואה, זה אופציה אחרת שיהיה פה איזה הצלחה מסחרת, בקושי יובי, יצאו רק 11.9 מיליון אירו על רכש, הולכת לקראת עונה מאוד קשה, כאילו, אני לא יודע באמת למה הם לא הביאו שם רכש שובר שוויון, הסגל שלהם כל כך אפור, שאני אומר, אין מצב שהם באמת הם עושים יותר מ-5 נקודות במחזורים הראשונים, אז אני מאמר על סקוט פארקר, ואולי יביאו את, נו, ההוא שמגיע תמיד, רוי אוטשון, או נו, מי הגיע לקריסטל פלאס כזה? היה לייף כדורים למעלה וזה.
סם אלרדייז.
כן, סוג של כזה, סם אלרדייז.
אולי יביאו את שיה, שייסו.
זה יביאו את נחק בחר, הוא מאמין אותו מחצי מאמנים בפרימייר ליג.
תכלס, אני מת לראות את ברק בחר בליגה האירופאית, לא אולימפיאקוס, עם כל הכבוד, לא אולימפיאקוס. הייתי רוצה לראות אותו מקבל...
אני באמת חושב שהוא ראוי, אני חושב שהוא ראוי.
לגמרי. הייתי רוצה לראות אותו מקבל פרויקט בקבוצה, אתה יודע, כמו בורנמות, לא הייתי ישר בפרמייר ליג, אחרי שהם ירדו ליגה, שיקח אותם בצ'אמפיונשיפ, למרות שהצ'אמפיונשיפ זה ליגה טורפת לחלוטין, אבל הייתי מת לראות אותו מקבל פרויקט באירופה. הלאה. דרך אגב, אנחנו לא נגענו במנצ'סטר יונייטד בשאלות.
זהו, רציתי להגיד את זה מקודם. אני לא אופטימי מאוד.
נמאס לדבר עליהם.
אז השאלה היא שלי והיא פשוטה. האם אתם אופטימיים או פסימיים בקשר למנצ'סטר יונייטד?
אני הולך להפתיע אתכם מהתשובה שלי. אם קריסטיאנו רונלדו יישאר, אני פסימי, אם קריסטיאנו רונלדו עוזב, אני אופטימי.
אוקיי, זה הגיוני דווקא.
אני חושב שהוא לא באמת מחובר למועדון הזה, ברמה שהמועדון הזה צריך חיבור, אני באמת חושב שאריק טן האג בונה פה משהו אחר לחלוטין, בניגוד לוואן חאל, מוריניו, מויס, אפילו סולשיאר שניסה לפעות משהו, אני חושב שתנח בונה פה פרויקט מאוד דינמי, מאוד צעיר, מאוד, אפילו נקרא לזה בוסרי בצורה מסוימת, וקריסטיאנו שהוא מאוד שאפתן ומאוד רוצה דברים כאן ועכשיו, הקרמה שלו בסופו של דבר רק תפריע למועדון, ואני חושב שהגיע הזמן לראות חבר'ה צעירים, דיברת על גרנצ'ו שהוא בעיני עילוי, בנוע של יונייטד מדברים עליו כמה שנים כהדבר הבא, יש עוד כמה שחקנים חמודים, אתה יודע, צ'ונג וכל זה, זה לא זה, אבל עמדיה לא יש לו הברקות, אלנגה יש לו הברקות, ואם קריסטיאנו יעזוב, אני מאמין שיונייטד כן תלך בכל הכוח על אנטוני, למרות המשיכות הקשות מאוד והמסע ומתן של אייקס, שרוצים כמעט 80-100 מיליון. אנטוני דוחף, אנטוני דוחף, הוא דוחף.
לא, אבל לא, אייקס לא צריכה למכור, ואני לא רואה אותם מוכרים את אנטוני, אם הם לא מקבלים מצב באמת של 80-100 מיליון, שזה...
אם יקבלו 80 הם קרו.
כן, ברור, אבל זו הצעה מגוחכת, סורי, כאילו, באמת,
אל תניח לשחקן, אבל... ברור לי שזה הצעה מגוחכת, מצד אחד אתה יודע, מצד שני אתה אומר, בשוק של היום, בשוק, דיברתי על זה בפודקאסט של וואן, אני חושב, שדיברנו על רפיניה, אין היום הרבה ווינגרים שהם קו ימין, עם רגל שמאל, איכותיים, אין הרבה כאלה, או שזה מחרז, סלח וזהו, שמבוגרים, אתה יודע, או חבר'ה צעירים, כמו רפיניה שעבר, או דמבלה שהוא שתי רגליים, אבל קשה מאוד היום לתפוס תוצר שהוא ווינגר ימין מאוד מאוד טכני, מגל שמאל. אני חושב שזה, למרות שיש פה הרבה כסף על השולחן, זו הזדמנות להשתלט על אחד השחקנים המבטיחים בעמדה הזו לשנים הקרובות, ואם קריסטיאנו הזה, אם מביאים נגיד חלוץ כמו ששקו לצורך העניין, שמדברים עליו כמה שבועות לא ביונייטד, נבנה שם משהו מעניין, ואני לא רוצה שזה יהיה, שזה א' יערוס את הבנייה, הישארות של רונלדו, ואני גם לא רוצה שהעונה הזאת תשאר כקטם על קריסטיאנו, כי כולנו יודעים שמה שמעניין אותו זה ליגת האלופות, ושילך וימצא מקום שמשחקים בו בליגת האלופות, כי זה לא יקרה השנה, ואולי גם לא השנה הבאה, יונייטד.
כן.
אז זהו, אני חושב שבאמת חסר ליונייטד עדיין זה גם חלוץ,
והיא חייבת את פרנקי, לא משנה מה, הוא הגיע, אני משוכן בזה שהגיע.
אבל כן, יכול להיות, תשמע, חסר את הקשר האחורי הזה שהאיכותי, וגם ששקו יכול להיות אופציה מעניינת, אבל הוא עדיין גיל 19, כישרון אדיר, עדיין אני לא רואה אותה, יהיה לה מאוד קשה בסגל הזה, אם לא יביאו פרנקי, ששקו, את אנטוני, אתה יודע, איזה שחקן שובר שוויון כזה בהתקפה, יהיה להם מאוד קשה, זה תלוי, כרגע אני לא אופטימי, אם יגיע הרכש הזה, קשר חורי, פרנקי דיונג, חלוץ ואנטוני, אז אפשר לדבר על טופ 4, כרגע לא.
אני חושב שמנצ'סטר...
הצעה תהיו לאויפה. פשוט להגדיל את הכמות קבוצות שמגיעות מהליגה האנגלית לצ'אמפיונס ליג.
בגדול זה מה שהם הולכים לעשות.
עוד מעט יהיה סופר ליג, אז כן.
בדיוק, זה יכול לקרות.
אוקיי, שאלה, וזאת השאלה האחרונה, עד כמה ישפיע המונדיאל בנובמבר? דרך אגב, ב-18 בדצמבר המונדיאל מסתיים, ב-26 בדצמבר, בוקסינג דיי, הפרמייר ליג חוזרת. כאילו... כאילו, וזה דרך אגב, עד נובמבר השחקנים ישחקו לפחות שני משחקים בשבוע, אז המונדיאל ישפיע המון, יהיו הרבה פציעות ושחקנים שפשוט יקרסו מהעומס, ואנחנו יודעים שפציעות משפיעות מאוד על תוצאות, אנחנו יודעים את זה, אז אני חושב שלמונדיאל הזה יהיו השלכות מאוד גדולות על עולם הכדורגל בכלל, ועל הפרמייר ליג עונת 2022-2023 בפרט.
אז אני אגיד איזה משהו שדווקא אנטוניו פינטוס, מאמן הכושר של ריאל מדריד, האגדי, מאמן הכושר האגדי, אמר רק לפני איזה כמה שבועות לאדר המועדון.
אגב, יש לו אחלה תסרוקת, בדיוק כמו שלי ושל ניסים.
אחלה קרחת, אתה אומר.
בדיוק.
בברן שם.
או שצריך. כן.
אז מה שהוא אומר שדווקא זה הולך להיות שונה לחלוטין, כי הולכים להיות פה שתי קבוצות שונות לחלוטין. השחקנים שיוצאים למונדיאל והשחקנים שנשארים. והשחקנים שנשארים יוכלו אולי להדביק פערים, אבל אלה שהולכים למונדיאל הולכים לחזור וצריכים לתת להם איזה מין סוג של פגרה כזאת, כי הם הולכים להיות בקצב גבוה במשחקים באמת באינטנסיביות גבוהה, והם יצטרכו לקבל איזושהי מנוחה, והשחקנים שלא ישחקו בעצם לא הולכים להיות בכדורגל תחרותי ויצטרכו למצוא להם את המסגרות. זה הולך להיות מאוד מאתגר מבחינת הצוות המקצועי והרפואי, לאחד בין שתי הקבוצות לאחר המונדיאל, וכמו שאמרת, הולכים להיות פה הרבה פציעות, וגם כן. זה באקלים שונה והכל.
סתם תיקח את הדוגמה, הקבוצה כמו מנצ'סטר סיטי, מלא שחקנים הולכים לעזוב, כן, יישארו להם כמה שחקני הרכב שלא עלו למונדיאל, אבל כאילו אתה רואה חצי מהסגל הולך להיות בקטר, ואני מאמין דרך אגב שיהיה פגרה גם לשחקנים שישארו מאחורה, כלומר זה לא שהם ימשיכו להתאמן ו...
זה לא הגיוני שהם ימשיכו להתאמן, אולי עם הריזרבס וכל זה, כאילו זה...
אני לא יודע כמה זה יקרה, אני גם חושב שהם יצטרכו את הפגרה, אחרי הטירוף שהולך להיות עד נובמבר. בקיצר, העומק הולך לשחק תפקיד מאוד חשוב, העונה. קבוצות שרוצות לזכות בתארים יצטרכו עומק. ושני בלמים בטופ לא יספיקו פשוט, כי יכול מאוד להיות שיהיה לך את הפציעה של השחקן הכי חשוב שלך בהגנה, באיזשהו משחק בקטר, אני יודע, פורטוגל נגד, אני כבר לא, אני, דרך אגב, לא התחלתי בכלל לעסוק בעניינים המקצועיים של המונדיאל, בכלל. אני רק עוסק במה שקורה עם קטר וכל מה שמסביב, זה פשוט, המונדיאל הכי מבאס בכל הזמנים, ואין בכלל תחרות. זה פשוט הולך להיות, זה טרגדיה, אבל enough about that. עוד משהו ש... יש לנו כבר 10 שאלות, ענינו על רובן, יכול מאוד להיות שאנחנו טועים בהכל, זה סביר להניח. יש איזה משהו שכאילו ממש 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 מעניין אתכם לקראת העונה החדשה שמתחילה ביום שישי?
א', זה שזה מתחיל ביום שישי קרוב, זה כבר עזוי בעיניי, זה לא יודע, הכל מגיע מהר מדי. האמת היא שאני סקרן דווקא במונדיאל עצמו על הטכנולוגיה החדשה של האופסייד, לראות איך זה עובד, זה מסקרן אותי, בגלל של הפרמייר ליג, ואני חושש מאוד שהמונדיאל הזה יהיה טוב, ושהעונה הזאת תהיה טובה, כי אם העונה הזאת תהיה טובה, והפרמייר ליג ובליגת הבחירות, וגם המונדיאל הזה יהיה טוב, אז יש מצב שזה יכול להיות משהו תקדימי, שבכל כמה שנים נקבל מונדיאל בנובמבר, בכל מיני מדינות חשוכות.
זה לא, 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 זה לא יקרה בגלל ש... פיפה הולכת לאבד הרבה מאוד כסף על המונדיאל הזה, במובן שזכויות השידור בארצות הברית לא יהיו מוכנים שהמונדיאל יהיה בנובמבר, על אמצע עונת הפוטבול שלהם, ובמהלך עונת ה-NBA שמתחילה גם כן. אני לא רואה את זה הופך למשהו סטנדרטי, מחפשים תכנים גם לקיץ, והתוכן הזה שהוא מונדיאל זה תוכן פרמיום בקיץ להרבה מאוד שווקים מאוד משמעותיים, ולכן אני לא רואה את זה קורה עוד פעם. אגב, גם המונדיאל הזה היה אמור להיערך בקיץ, כי הקטרים הבטיחו שהם יבנו אצטדיונים עם מזגן, ואז שנה לתוך העניין הם אמרו, חבר'ה, זה אנחנו לא נעשה אצטדיון עם מזגן, מה אתם משוגעים? כן, ובמקום להגיד להם אוקיי, אז אין מונדיאל, אמרו להם אוקיי, נעביר לנובמבר, שילמתם לנו מספיק שוחד בשביל שנעשה את זה. יוסי, לא לכאורה, זה לא לכאורה, זה כאילו, כל בן אדם שקיבל את ההחלטה הזאת הורשע על שוחד. כאילו, זה לא, זה לא, זה... יוסי, דבר איתי מילות סיכום.
אני מתרגש מאוד לראות את מנור סולומון. הרבה זמן לא היה לנו, מאז בירם קיאה לפני כמה, 3-4 שנים, לא היה לנו ישראלי בפרמייר ליג, ואני מאוד מצפה לראות אותו. בן אדם, וואלה, מגיע לסוף סוף את המעבר הזה. נראה לי זה מעבר שככה די נדחה בשנה האחרונה. אני מאוד מצפה לראות אותו, מאוד מתרגש. משחק ראשון, פולאם נגד ליברפול, לא בטוח שהוא ישחק, אבל אם כן, אפילו 5 דקות, יהיה טוב. 10 דקות.
מעניין אם הוא יחגוג עם הדגל, אם הוא ישלוח את זה לחשור.
הוא כבר חגג בהצגה שלו, שזה היה מרגש בדיוק. מאוד, אז אני חושב ש... יהיה מאוד מעניין לראות אותו גם מבחינה הזאת, אבל כדורגל, אני מאוד מקווה שהוא יצליח, אני מאוד אופטימי לגביו, פחות לגבי הקבוצה שלו, אבל אני מחכה לראות את מנור ומאחל לו בהצלחה מפה.
אני בהחלט, אני ממש רוצה בהצלחתו, זה יעשה טוב לכולם. ניסי, מילות סיכום?
אני כן אגע בנקודה אחת, אני חושב שאנחנו כזה נכנסים לטרנד כזה של חלוצי 9 קלאסיים כמו פעם בפרימייר ליג, הלאן, דוניאז, גבריאל ז'זוס, סקמאקה ושחקנים שהם 9 קלאסי כזה.
וויסטהאם גם כן לפי דעתי קבוצה פנטסטית, אבל כן.
אחלה קבוצה למנג'ר, גם הם וגם אסטון וילה. אני אוהב את הטרנד הזה, אני גדלתי על מנצ'סטר יונייטד של יורק וקול, מי שלא מכיר אז מומלץ להכיר אותם.
תראו יוטיוב.
בדיוק, לכו ליוטיוב, כן.
לכו ליוטיוב. חביבי, זה היה לפני 23 שנה.
שזה מטורף, שזה מטורף, שזה מטורף. יש ב-YES, אני חושב שזה ב-YES, תוכנית דוקומנטרית, עלייתה של הפרימייר ליג.
כן.
ושמה זה מרתק, אתה רואה כאילו איך לקחו ליגה פח שלא עניינה אף אחד, ואז באה סקאי ושפחה לזה כסף וניסתה אותך לעשות את זה קצת NBA, קצת כל מיני ניסויים כאלה באיך להנגיש את זה לקהל, עד שזה תפס תרוצה, ואותו אגדות כמו שירר ורוני, זה מרתק.
הפרמייר ליג זאת ליגה של 20 קבוצות. וזה מה שמיוחד מאוד בליגה הזאת. כל קבוצה, אולי חוץ מבורנמות, תוכל לנצח כל קבוצה, סורי על מה שאני הולך להגיד עכשיו, בכל יום נתון, כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה בפרמייר ליג. נכון, מנצ'סטר סיטי טובה בהרבה מהקבוצות שבדרך כלל עומדות מולן, אבל אף אחד לא יופתע אם אסטון וילה מנצחת את מנצ'סטר סיטי 1-0. אף אחד לא יופתע אם פולאם מצליחה להוציא טקו מליברפול. אף אחד לא יופתע אם וויסטהאם תנצח את מנצ'סטר יונייטד 4-0. הדברים האלה קורים בעיקרון רק בפרמייר ליג, על בסיס קבוע. זאת הליגה הכי תחרותית והכי איכותית שאני זוכר במשך הרבה מאוד זמן, בזמן ש... בליגות האחרות אנחנו רואים שאין את התחרותיות הזאת, ויש לך במקרה הטוב באיטליה יש לך 5-6 קבוצות, במקרה הטוב בספרד יש לך 5-6 קבוצות שיכולות לקחת, סליחה, עוד פעם, בכל יום נתון נקודות מהצמרת הגבוהה. באנגליה פשוט יש לך את הקבוצות ואת האיכות, ולכל קבוצה יש איזה כוכב על. ברנדפורד מביאה את הכוכב של נבחרת דנמרק, אחרי שאריקסן כמעט הלך, כן? כאילו, ברנדפורד, אוקיי? ברנדפורד זה הקבוצה, אפילו לא הקבוצה הרביעית הכי גדולה בלונדון, ומביאה את פני השחקנים הכי טובים בדנמרק. זה מדהים, ואנחנו רואים הרבה מאוד איכות, ואנחנו נמשיך לראות את זה גם העונה.
הערת שוליים האחרונה, אחד, נוטינגהאם פורסט חוזרת לפרימייר ליג.
נכון, נכון, נכון.
גדול.
פייר ון הוידונק שם? טוב, חברים, עם פייר ון הוידונק אנחנו נסיים. יאללה, ניסים, תודה רבה לך.
צ'או, תודה טוב.
יוסי, חולה על כדורגל, תודה רבה לך.
יאללה,
יאללה חברים, ביי.